לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אנחנו כאן בעוד שבוע של פיל פוליטיקה אחרי חג השבועות. יעקב, הצלחת להתאושש מהחג אצלכם בירושלים?
אצלנו החג כמו בכל הארץ, קיבלנו את התורה.
שמעתי שראו אותך שם בארנוף, ער כל הלילה, שיעור עם אריה דרי.
לא, לא, לא.
אריה לטיאס מהצד השני.
לא, לא, זכיתי עד כדי כך, אפשר היה ללמוד גם בלעדיהם, אבל אתה יודע מה אני
חושב? קיבלת אפילו לטור שלך השבוע תמונות מארכיון של שס.
כן,
ראית את התמונה של איווט ליברמן ואריה דרי ביחד, ושניהם נראים שם בסיטואציה מאוד מאוד קשה. אתה תראה, מישהו התקשר אליי שידיד משותף של השניים ואמר לי, אתה יודע מאיפה התמונה הזאת? זה תמונה מהלוויה של אבא של מרטין שלף.
הצדיק
האוסטרי? שמרטין לא רוצה להיכנס לארץ משהו? כן.
הצדיק מאוסטריה?
לא, לא, היא הייתה כאן בהר הזיתים.
לא, אני אומר שמרטין שלף זה הצדיק האוסטרי הידוע.
או, הצדיק מאוסטריה בדיוק.
כן.
אז כשאומרים שאיווט... איווט לא קיבל כלום מהחרדים, אבל הם היו שושפינים שם. אתה זוכר שפעם תפסנו אותם בטיסה לוינה, שהם ישבו ביחד?
אני זוכר גם למה, אתה זוכר למה הם טסו ביחד?
הם טסו לחתונה.
נו, ודאי, וזה היה תקופה, אם זיכרוני לא מטעה אותי, אבי.
אחד היה עד ואחד מסדר קידושין.
כן, אתה יודע מה, אני מעדיף שארי דרי היה העד ואיווט מסדר קידושין, כי אם זה היה הפוך, אני תמע עם הקידושין האלה תפסו, אבל... תשמע, זה היה תקופה של מתח גדול ביניהם, אני לא זוכר בדיוק על מה, אבל אתה יודע, המערכת שיחסים שלהם זה תמיד און ואוף. זה היה דווקא בתקופה של אוף, אבל כמרטין, הצדיק רבי מרטין קורא, אז מי יכול לא להגיע?
אני חושב שזה גם היה באיזושהי תקופה של הרכבת ממשלה, אני לא זוכר אם הסוף איווט נכנס או שהוא נשאר בחוץ.
אני לא יודע, אבל...
אבל מעניין מאוד.
רגע, תגיד לי, מרטין הזה, חוץ מכל העסקים שלו, היה לו כמה עסקי קזינו פעם ביריחו?
אני כבר עד לשם לא הגעתי, אבל יש כמה חרדים שיכולים להעיד. הם בדקו את העניין לעומק.
כי נדמה לי שבקזינו של שלף, אם יש כזה, אם אני לא מחליף אותו עם איזה אוליגרך מזרח אירופי אחר, נדמה לי שהיה לו גם קצת עסקים בקזינו. אז בקזינו הזה, אבי, אנחנו שמנו את כל הז'יטונים על הצד המפסיד.
לא ששמנו על הצד המפסיד. אנחנו שמנו את הז'יטונים, היה לנו הרבה ז'יטונים, שמנו אותם אצל איווט. והוא, בונה, הוא זכה חבל על הזמן, כן?
אצלו, אצל איבט, כל מספר זוכה.
כל מספר זוכה, אבל מה? הוא נעלם עם הפדיון. הוא פדע את הז'יטונים ונעלם.
כן.
בוא, אחת ולתמיד בוא נפתור. הרי אנחנו ישבנו אצל חברי כנסת חרדים, שאמרו במפורש שהאיש הבטיח להם. אם שמעתי את איציק כהן עולה בבוקר, ואומר, איבט כבר הסכים לחוק הזה. אחר כך איבט הוציא נגדו הודעה, הוא איבט כבר, הוא יודע על מה הוא מדבר.
רגע, על מה הם הסכימו? על איזה חוק הם הסכימו ביניהם, איווט ואיציק כהן, על הבטחת אברכים, ביטוח אברכים?
צריך ביטוח, השבוע אמרנו שצריך ביטוח חברי כנסת.
כן.
מי שיצטרך כאן הבטחת הכנסה או ביטוח, זה חברי הכנסת והשרים אולי, כשהם ישבו עכשיו באופוזיציה.
אז
בוא נדבר תכלס, יעקב, אני ממרום הניסיון שלך. איך אתה רואה את הדברים מתפתחים? האם אנחנו הולכים כאן לקדנציה? שבה אנחנו נשב בקואליציה, והאם כגלגל חמישי אנחנו נהיה שם, או שנהיה כבורג מרכזי, כפי שחשבנו שנהיה, בתום התוצאות של הבחירות האחרונות.
תראה, אנחנו הרי, את הכל תלוי בנעלם אחד, והכל תלוי גם בתפילות. ואני מתכוון ל...
תפילה מועלת מחצה.
בדיוק, אז תראה...
אז היא הועילה בבחירות הקודמות, לא יודע אם...
לא, אמרת מחצה ולא ידעת למה התכוונת. כי אני שמעתי היום, לא היום, השבוע, את חברת גפני אומר שצריך תפילה מאוד גדולה. מה התפילה? דבר ראשון, צריך להתפלל שאיווט לא יעבור את אחוז החסימה. ודבר שני, שאם הוא כן יעבור, שלא יהיה לשון מוזניים. אז אם אתה אומר שתפילה עושה מחצה, אז אני חושב שאני יודע איזה מחצה כבר תופס. החלק שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, אני חושב שזה כבר לא צריך להקדיש לזה תפילות, כי זה לא רלוונטי. הוא עובר, ועוד איך הוא עובר, אבל שהוא לא יהיה לשון מוזניים, אתה יודע מה? אני לא שולל את זה, ואני אתן לך איזשהו תרחיש שזה יכול לקרות.
הוא מביא 10 מנדטים בסקרים.
כן, בסדר, אנחנו נמצאים 3 חודשים.
אגב, אני אגיד לך איך הוא יכול לא להיות לשון מוזניים.
כן.
אם החרדים לא יתפסו צד אחד.
רגע, אני אתן לך אופציה אחרת עוד לפני שנגיע לזה. תראה, יש לנו את הנעלם הגדול, יש לנו את ארבעת המנדטים שבנט שרף, מי שרף לו? נתניהו שרף לו, ששתה לו את המנדטים וגרם לזה שהגענו לכאן שהגענו. יש לנו מנדטים של אורלי.
שתה את זה כמו שמפניה ורודה.
הוא שתה כמו שמפניה ורודה, ובסוף התברר שהוא שתה אחרי חומצה אקוסטית, כיוון שהוא לא הצליח להרכיב ממשלה בגלל המנדטים.
זה מכל השמפניה ורודה יצא להם חומצה כזאת עם כתב אישום.
חומצה כזאת. אז אם נגיד שבנט ירוץ שוב פעם, והפעם הוא לא יאבד מנדטים, כי נתניהו שנראה לי שלא מסוגל כבר לשתות כלום יותר, לא ישתה לו את המנדטים. בוא נגיד שחלק מהמנדטים של אורלי אבוקסיס...
נתניהו בחינם ישתה הכל.
בדיוק. בוא נגיד שהמנדטים של אורלי אבוקסיס יחזרו בחלקם למחנה הימין, אז האפשרות של ממשלת 61 או 62 בלי איבט ליברמן, אני לא הייתי מוציא אותה מכלל אפשרות, אבל... כמו שאתה אומר, בשביל זה באמת...
אם הוא עובר את החמישה שישה, וככה זה נראה בסקרים, מאוד קשה לראות...
מאיפה הוא לוקח את המנדטים
האלה? שמביאים 61.
לדעתי, הוא יכול להגיע גם לעשרה מנדטים, אני לא הופתע בכלל, כי הוא הולך להיות
הכל. לא, אם הוא מביא שישה ממחנה הימין. תשמע, העשרה שלו, אני מניח, מורכבים איזה שלושה ממצביעים מאוכזבים אולי של כחול לבן, של יש עתיד, של העבודה אולי.
או שכאלה שחושבים שהוא יותר אפקטיבי בסינת חרדים, מאשר יאיר לפיד. זה גם אפשרות.
זה מפתיע, אגב. אנחנו חשבנו שהמטבע הזה של סינת חרדים, המטבע הזה כבר לא עוברת כל כך לבוחר. כי לא ראינו את לפיד מצליח כל כך עם השנאת חרדים הזאת, אתה רואה שאפילו בתוך כחול לבן הייתה עליו ביקורת, ואנחנו אף פעם אי אפשר שלא להיות מופתעים לרעה.
אז יש לי חדשות בשבילך, יש 10 מנדטים שאני יכול לעשות איזשהו, קצת טוב, אין לנו זמן לזה, אני יכול לעשות סקירה היסטורית אחורה 20 שנה, כל מערכת בחירות יש מישהו שבא במי 7-8 מנדטים על המטבע האנטי חרדי ואפילו יותר, והיה לנו את... את תומי לפיד בשעתו, והיה לנו את רפול.
לפני זה רפול היה רפול.
רפול, לזה אני מתכוון, ולפיד ג'וניור. ותשים לב, גם לפיד אחרי הקדנציה לא מוצלחת שלו ב-2013, ב-2015, הביא 11 מנדטים. אז יש בנק של 11 מנדטים שתמיד יצביע נגד אנטי חרדים. יכול להיות שחלק מהם יעברו לליברמן, שליברמן יש לו יתרון אחד. הוא לוקח גם קולות מהימין והופך אותם לאנטי חרדים. אז זה יכול להיות. מעבר לזה, אתה יודע, כל זה המון ספקולציות מספריות, אבל לכן בואו נצטרף לתפילתו של חבר הכנסת גפני, לפחות בקטע הזה, שהוא לא יהיה לשום מוזניים עמו. ואם גם זה לא נענה בעוונותינו הרבים, אגב, אתה יודע שתאריך הזה לא מוצא חן בעיניי של הבחירות האלה?
נו, באלול, מה אתה מוציא חבר'ה מהישיבות ומהכוילילים, מה אתה מצפה שיהיה?
לא,
אבל תשמע רגע, יש, כן, למה הוא לא מוצא חן בעיניך?
מהיבט אחר, י' ז' באלול זה יום פרוץ מלחמת העולם השנייה. י' ז' באלול, תפריש צדיק ת', אנחנו נהיה בדיוק 70 שנה אחרי...
איזה תאריך? לא, היא פרצה בתחילת ספטמבר.
לא, י' ז' באלול, תפריש צדיק ת'.
אז הם פלשו לפולין.
בדיוק זה התאריך
הרשמי. תחילת ספטמבר.
נכון, י' ז' באלול זה היה באמת הראשון לספטמבר, אבל...
נכון, הראשון, בשלישי הם כבשו את פולין, כן?
יפה, אז זה תאריך מאוד לא מוצלח.
אגב, אי אפשר לעשות את השוואות, אנחנו לא נהיה פה אייכלר, אבל כל התהליכים הדרגתיים שאומרים לך בהתחלה, וזה רק דיבורים ולא יהיה שום דבר, חלים גם במקרה הזה שכולם הרדימו אותנו ואמרו שבסוף הכל יהיה בסדר. כנראה שהנפש האדם תמיד בסוף משכנעת את עצמה שלא יהיה יותר גרוע, ותמיד, איך אמרנו קודם, תמיד אפשר להיות מופתעים לרעה. תראה, עוד משהו אבל, כשאנחנו מדברים על זה, אם איווט יהיה לשון אוזניים או לא יהיה לשון אוזניים, אבל השאלה אם החרדים יהיו לשון אוזניים, היא תלויה אך ורק בידיים של החרדים.
איך?
כי אם היום החרדים אומרים שמוכנים לשבת גם עם כחול לבן, בין רגע לפיד מסכים למה שאיווט לא הסכים. אנחנו הרי יודעים את זה, אנחנו שומעים את הקולות האלו, בגלל שבסך הכל הרי ההצעה שביבי שם על השולחן, זו הצעה שאין שום גורם, אפילו אנטי חרדי, שלא היה חותם עליה, רק איווט לא רצה את נתניהו. לכן, אולי שאלת הרלוונטיות שלנו לא תלויה באחרים. למה אנחנו צריכים לחכות עד לרגע האחרון ולהיות תלויים בתוצאות של קבוצה יריבה?
אוקיי,
למה שלא ניקח לב, את גורלנו את... בידינו?
נכון, עקרונית זה נכון, אני גם טוען את זה בתורי, אבל יש כאן נקודה שצריך לשים אליה לב. כחול לבן זה לא מקשה אחת. יש שם ארבעה ראשים שכל אחד מושך לכיוון אחר, ובסופו של דבר, מי שמנצח זה הראש הדומיננטי יותר של לפיד, אני גם זוכר לפני הבחירות האחרונות בדלת ניסן, שדיבור על התקרבות לחרדים, והכל ברגע האמת, יאיר לפיד עם הכוח והאגרסיביות שלו, ו-11 מנדטים שיש לו בנקר משלו בכושר הארגון, הוא זה שנותן את הטון. אז באמת יפה מצידם, יש שכר שיחה נאה של...
אבל אם הם יחברו אליהם קואליציונית, אז אתה לא, אתה יודע, אתה לא בטוח שלא תקבל תוצאה יותר טובה.
טוב,
בסוף יש מסע ומתן.
זה שאלות קצת...
יש שורה תחתונה על מה מסכמים,
נכון?
בוא
נגיד שמה שהחרדים ויתרו, נגיד ככה, אבי, מה שהחרדים ויתרו לליברמן ביום האחרון.
הם יכולים לסגור עם לפיד.
הם יכולים לסגור מחר בבוקר עם לפיד, כי לפיד בעצם מקבל חוק שמערכת הביטחון הסכימה לו.
ועוד מילה? כן. אצל לפיד מילה זו מילה. גם כשהוא נגדך וגם כשהוא בעדך.
אתה יודע מה לא?
אצל איבט, אני כבר לא יודע.
אצל איבט, מילה זה מילה נגדך. לפיד, אני אף פעם לא יודע באיזה מילה נמצאת, כי פעם הוא בעד חוק הזה, ופעם הוא נגד, השבוע הביאו הקלטות שלו שהוא נגד פינוי שדה דוב, והביאו הקלטות מלפני שנתיים שהוא בעד. תמיד אצל לפיד אתה לא יודע.
תלוי משדה דוב, יש המראות לכיוון וינה.
לא, 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 דווקא
אם
לא.
אפשר לא אם אפשר לעקוף את הבידוקים,
לא, לא,
משדה
לא.
דוב להמרי לוינה.
א', סוגרים אותו בראשון ליולי, ובאמת כל ההמראות לוינה יוצאות
מטרמינל 3. הרי הוא לא נוסע בלוקוסט, כן.
אגב, דיברנו על נסיעות של דרי וליברמן, אז יש לנו גם כן, היה לנו את הנסיעה המפורסמת של לפיד וליברמן, שהם היו ביחד באירופה.
וינה, וינה, גם עוד פעם וינה.
עוד פעם וינה.
מה יש שם בוינה?
לא יודע, וינה לא מחכה לי.
שלב שטונדה.
שלב שטונדה. טוב, חברים, אבי, אנחנו צריכים לסיים, כי יש לנו את המרואיין הבא על הקו, פרסומות, וישארו עמנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום לכולם, סבור לך שפירה, אלבום חדש של יעקב משמיים, זה מנחם מתוקר, the best guy in radio, listen up.
כן, כוכב הזמר החסידי מרדכי שפירא מוציא אלבום שלישי ומגיע לראיון השקה מיוחד במוצ"ש חי. מרדכי שפירא במוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-11, רק כאן בקול חי.
שלום, כאן מושי גלמין. רוצים שקט בבית? אני ממליץ רק על דלתות פנים חמדיה, שמבודדות רעשים פי שניים מהדלת המתחרה. פי שניים, באותו מחיר.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
תגידו, המופתה זה נופש יוקרתי או טיפול בריאות יוקרתי? המופתה זה גם וגם. טיפול בריאות יוקרתי קשר למרין, בעיירה ציורית ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתה. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-17 ליוני, י"ד בסיוון. המופתה, 03-964-1555. 03-964-1555.
במוצ"ש בלוטו 20 מיליון שקלים ובעדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
גם אנחנו זכינו בשנה שעברה לעשות טוב, וטסנו עם קוקה קולה לחופשה מהאגדות. האמת, היה מעל ומעבר לחלומות.
רוצים גם אתם לזכות? קוקה קולה מטיס אתכם גם השנה לחופשה משפחתית חלומית, והפעם בבנסקו שבבולגריה. בחרו לעשות טוב, צברו נקודות ואולי תהיו הזוכים המאושרים. התקשרו עכשיו, כוכבית 3138. קוקה קולה, הטעם האמיתי. תקופת הפעילות מ-א' בסיוון ועד כ"א באב תשע"ט, 4 ביוני עד 22 באוגוסט 2019. ההשתתפות בפעילות מותרת מעל גיל 15, כפוף לתקנון הפעילות.
מאפרת מקצועית תוכלי למצוא ברגע, אבל לא לכל אחת יש את הבלנטי. חדש מבית אקריל, מכללת בלנטי. המכללה המקיפה לכל מקצועות הביוטי עם הקורסים המבוקשים ביותר. הקורס המקיף לאיפור מבית בועז שטיין. הקורס הבלעדי לאיפור בארברש. עיצוב שיער, לק, ג'ל, כימיה ועוד. אם יש לך את הכישרון בעולם הביוטי, כדאי שתכירי. בלנטי, ההרשמה בעיצומה. 077-40-70-201. בלנטי, זה כל... כל היופי.
מהפכת טיפולי השיניים במזרח אירופה, על ידי צוות רופאים מומחה במרפאות מפוארות, עם הציוד המתקדם ביותר ובאחריות מלאה. התקשרו עכשיו, איזידנט, כוכבית 9927.
ששש, אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
יש רגעים שרק מי שמכיר אותך מבין אותם.
מבינים אותך מצוין, מרקנטיל.
ועכשיו, כדי שתוכלו לחוות חתונה עם המון נחת, מרקנטיל מתאים לכם הלוואת רק בשמחות עד 200 אלף שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5600. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
מי שם?
פיצת.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים. לכבד את הרגע.
לפני כולם. רהיטי קיבוץ השלושה.
מהפכת הבשר! במחירים מסובסדים לאברכים ולבני תורה. להזמנות ומשלוחים עד הבית חייגו לבשר וחסד. 03-30-30-205 או במענה האוטומטי ב-03-30-30-204.
אלפים נבחנו בשאלון המקדים של החפץ בחיים. רק 15 מהם יוצאים לדרך והתמודדו על כתר החפץ בחיים ופרסים של אלפי שקלים. החפץ בחיים, מיזם שמירת הלשון של כל חי עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב ליוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
מצוין יוסי, אנחנו עשינו קצת שיעורי בית לפני השיחה איתך, אתה יודע, אני הרצתי בגוגל את השורה הבאה. יוסי דגן תוקף את נתניהו, רציתי לראות קצת את מערכת היחסים ביניכם. אתה יודע כמה זכורים קיבלתי רק על השורה הזאת?
מיניים, השנה האחרונה או אחורה יותר?
שנתיים האחרונות קיבלתי 28 איסקורים רק על יוסי דגן תוקף את נתניהו.
הראשון שזיה?
כן, צריך לעשות גם כמה איסקורים יש ליוסי דגן מחזק את נתניהו, גם תמצא לא מעט, והתשובה היא בגוף השאלה, כלומר שצריך, אני חושב שנתניהו ראש ממשלה טוב למדינת ישראל, אני תומך בו, אני גם הצבעתי לו, כשצריך לחזק מחזקים וכשצריך להביא ביקורת, אז זה שהם אוהבים מישהו ותומכים בו אסור לעשות לו הנחות כשמדובר בארץ ישראל ובביטחון תושביה, וכמובן שצריך לחזק אז מחזקים, ואני גם תומך בו ומחזק אותו וגם מעביר ביקורת כשצריך.
אבל בניגוד לאחרים שיורים באוויר, כשאתה תוקף אותו זה נקודתי. עכשיו כשמסתכלים על הדברים, ביטול תחנות מדה ביישובים, הורדת מחסומים לערבים בכבישים, הקפאת בנייה, הרושם שעולה כשמסתכלים אחורה, שביבי מדבר ימין, אבל בפועל הוא מיישם את מדיניות השמאל.
תראה, אני חושב שנתניהו הוא ראש ממשלה מאוד מהימין, הוא באמת איש ימין, קרוב ואכפת לו בנושא, גם בנושא ארץ ישראל וגם בנושא יהדותה של המדינה. אני כן חושב, ואחרי הרבה מחשבה והמון באמת, המון חשיבה שלי על העניין הזה, באמת על השאלה הזו, שגם הרבה שואלים אותה, אני חושב שנתניהו מחובר, מבין את החשיבות של יהודה ושומרון למדינת ישראל, את החשיבות של ירושלים, הוא מבין את הדברים האלו. אני חושב שלא תמיד זה מתועדף כנושא ראשון במעלה. כלומר, אם יש בפגישה עם נשיא ארצות הברית 15 נושאים שהם כולם חשובים, איראן וכלכליים וחימוש וצהל ואלף דברים אחרים, אני לא בטוח שהנושא של הבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים זה הנושא הראשון ומכאן הבעיה. מצד שני, זה נמצא על סדר יומו וראש הממשלה משקיע המון זמן ופועל. אז אני אומר עוד פעם, החיים זה לא זה לא משחק של ביתר ירושלים נגד נגד הפועל תל אביב, שאו שאתה אדום או שאתה צהוב, אתה זורקים אבנים אחד על השני. כן, אני תומך בנתניה, אני חושב שגם גם המאזינים והמאזינות, ואני גם לא חושב שאם יש לי ביקורת, זה אומר שאני עכשיו יהיה נגדו ולכם בעצם קיומו. לא, ראש ממשלה מצוין, ואני חושב שיש...
אגב, זו דוגמה מצוינת, היום יש מוחמד גם בביתר. אמרתי רק זו דוגמה מצוינת, היום יש מוחמד גם בביתר, אבל בואו נדבר רגע על הבנייה, זה בסוף ליבת העניין. אנחנו שמענו בשעתו מאריאל אטיאס, שהוא אמר שאפילו אצל אולמרט, למשל בירושלים, הייתה מסה יותר גדולה של בנייה, שלא לדבר על יהודה ושומרון. אז אני במדד שמעתי, הזה, כן.
אני גם יעקב. שמעתי את ראש עיריית ביתר עילית, הרמי רובינשטיין, שאלתי אותו פעם, כמה דירות בנו אצלך ב-2006 עד 2009, כמה בנו הלאה, הוא אומר, אין מה להשוות. אז זאת אומרת, אתם לא מותחים ביקורת על נתניהו, אתם אומרים שם שאלה טוב, אבל כשבאים לפרוט את זה לפרוטות מעשיות, מה באמת הוא יותר טוב מראשי ממשלה אחרים, שאני לא מדבר על...
תראה, אני חושב שראשי ממשלה כמו אולמרט, היו ראשי ממשלה כושלים, ולפעמים גם רעים בהתייחסות שלהם מלכתחילה, כדי לפגוע בכמה התיישבות, והרבה פעמים גם בקודשי ישראל וביהדותה של המדינה, הם רצו לסגת מ-90 ומשהו אחוז מיהודה ושומרון, ועוד לתת את השאר בחולות חלוצה, בנגב, דברים הזויים שמעבר לנושא העקרוני והיהודי והציוני שלהם, ובסוף אנחנו יהודים, ולפני הכל, מעבר לעניין המוסרי והערכי, זה מביא את כל מדינת ישראל להיות כמו סדרות וכמו עוטף עזה. זה נורא והיום, ובוודאי שאף אדם שפוי לא מתגעגע על ה... לפוליטיקה
כן, דיברתי, אני רציתי להוריד אותה לפן המעשי. אתה אומר ראש ממשלה, ראש ממשלה טוב, ראש ממשלה מימין. בוא תגיד לי, אתה כראש מועצה אזורית שומרון, מה הבנפיט, מה הדברים הטובים שאתה קיבלת ממנו, אתה אל המועצות של כל יוש, בעשר השנים הכמעט רצופות של נתניהו, ראש ממשלה.
אני חושב אני אגיד מה לדעתי הוא ראש ממשלה טוב, ואיך נגיד צריך להשתפר. ראש ממשלה טוב, קודם כל בזה שהוא לא מחפש כל היום לעקור יישובים, להקפיא, לפגוע, ולא מחפש לעשות בריתות עם הרפורמים, והוא נטוע במקום הנכון. זה דבר ראשון. דבר שני, בנושא הכלכלי, היום
אני חייב לעצור אותך, ראינו אותו מנסה ללכת לציר מאוד משמעותי עם העבודה.
נכון.
וזה לא הוא שלא רוצה.
אני מאוד מאוד כעסתי על הדבר הזה. רגע, אני מיד אגיע לבעיות. אני מיד אגיע לבעיות. אבל הוא לא מחפש את זה כשלעצמו. אולמרט חיפש. אולמרט באמת רצה, בסדר? אהוד ברק, הם רצו למסור את כמעט כל יהודה ושומרון, הם רצו לחלק את ירושלים, הם רצו לפגוע בדברים רבים של קודשי ישראל ושל יהדותה של המדינה, כי הם האמינו בזה. נתניהו הוא נטוע במחנה הלאומי, במחנה היותר יהודי נקרא לזה, וחלילה אני לא אומר שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי כמו שנאמר אז, אבל אני כן אומר שאם יש נגיד במערכה, גם על יישוב הארץ וגם על יהדותה של המדינה, שזה אותם אנשים, איך אבא שלי תמיד אומר, אלה שבאים בשבת להפגין נגד השבת, אותם אנשים באים ביום ראשון להפגין נגד הבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים. זה אותם אנשים, אותם ארגוני שמאל קיצוני, אותו מימון של כסף אירופי. אז בעוד שאולמרט וברק היו שם ופעלו בשביל זה, נתניהו נטוע בצד הנכון גם בסוגיית ארץ ישראל, וגם בנושא היהדותה שלנו, הוא נטוע במחנה הנכון. אלא מה? ואז הדברים הטובים, בנוסף, אם אני אגיד בחצי משפט, בנושא הכלכלי, בנושא הבינלאומי, מדינת ישראל היום היא אימפריה כלכלית ואימפריה בינלאומית ברמה המדינית, וזה הרבה בזכותו, ואף אחד לא ייקח לו את זה. עכשיו, וגם אגב בנושא הביטחוני, עושה עבודה מצוינת, יש לי הרבה ביקורת לפעמים, וציטטתם אותה, אבל הוא הרבה יותר טוב מקודמיו, צריך להגיד, יותר טוב משרון.
רגע, שאתה רואה, סליחה, יוסי, כשאתה רואה רגע את הבלונים בעזה, בלוני הנפץ, השריפות, הכנסת הכספים לעזה, אתה עדיין בדעה הזאת שהוא יותר טוב מקודמיו?
אמרתי, הרבה יותר טוב מקודמיו. קודמיו הביאו עלינו את אסון הנסיגה והגירוש מגוש קטיף, שאפשר את
השנתו, לא
כל המדינה כמו משוגעת אחרי בלונים.
אתה שומע את יועז הנדל, את בוגי אלון, הם לא נשמעים אחרת מאשר נתניהו. באופן עקבי, אפילו יאיר לפיד. מדבר בטקסטים שאתה יכול לאמץ אותם.
תראה, בסוף גם צריך להיות, יש גם מציאות, לא רק דברים שאומרים לתקשורת, ואתם מבינים בזה יותר ממני. בוא נפריד בין בוגי יעלון, שאני מאוד מעריך אותו כאדם, אתה יודע מה, כאדם לאומי, למרות שיש לי גם מחלוקות איתו, אבל אני מאוד מעריך אותו. מה לעשות שכחול לבן, ובוודאי, ולא בני גנץ, ולא יאיר לפיד, וגם לא אולמרט וברק, הם לא כמו בוגי יעלון. בוגי יעלון הוא סמן ימני קיצוני במפלגת כחול לבן, שמורכבת מיש עתיד, ששונאת החרדים ושונאת המתנחלים, ופועלת כנגד כל הדברים האלו. ולכן, היתרון של נתניהו, שקודם כל הוא נמצא במקום הנכון. עכשיו, איפה החיסרון של נתניהו? החיסרון של נתניהו, להבנתי, שלמשל בנושא הבנייה הוא מאוד מאוד רוויזיוניסט, הוא מאוד ילחם על הביטחון, הוא מאוד ילחם על מעמדה של ישראל בעולם ועל כבודה. הנושא הזה של בסוף התובנה שמה שיקבע באמת, מה שבאמת יקבע את המדינה הפלסטינית, מדינת טרור מעל בני ברק ותל אביב, זה כמה יהודים יגורו ביהודה ושומרון, נושא המסות של הבנייה הוא לא מספיק מתעדף גבוה, ולכן הבנייה ביהודה ושומרון, הבנייה ביהודה ושומרון, הבנייה בירושלים, אנחנו רואים המון המון דיבורים, אבל אחרי הדיבורים הבאמת יפים ולא בצינות, יפים וחשובים האלו, יש הרבה פחות מעשים, כי יש כל כך הרבה שטח שהיה אפשר לבנות עליו. אגב, זה גם היה מוריד את
אגב, בוא נדבר לאוזן החרדית, כי תמיד אצלנו מבדילים בין האוכלוסייה הדתית לאומית לאוכלוסייה החרדית, ואתה כראש המועצה הגדולה בשומרון, כמה אחוזים מהווים החרדים מתוך המתיישבים כיום?
בסך הכל, מעבר לקו הירוק, מתגוררים היום כ-900,000 אזרחים של מדינת ישראל.
נוריד את ירושלים, בסדר.
נוריד את מזרח וצפון ירושלים, סליחה, מבחינת כל העולם.
כן, אבל בואו אנחנו מבחינה ישראלית.
לא, כי אנחנו לפעמים עובדים על עצמנו, אנחנו חושבים, לא, זה לא ירושלים, זה לא מה... הבדיחה הזאת שנקראת גושי ההתיישבות, מיד נתייחס לזה, כמה יישובים, זה לא נכון, מבחינת כל העולם, לא רק הערבים, כל העולם, כשהוא אומר illegal settlements, הוא מתכוון לגילו, הוא מתכוון לרמות, תדעו, רמות זה כמו יצהר, זה כמו קריית ארבע, מבחינת כל העולם, זאת אומרת, אי אפשר לעבוד על עצמנו. אבל אומר, מעבר לקו הירוק בערך 900,000, יהודה ושומרון בערך כמעט 500,000 יהודים, אזרחים של מדינת ישראל, שמתוכם בערך שליש חרדים, פלוס מינוס, שליש דתיים לאומיים ושליש חילוניים, פלוס מינוס.
כן, אבל לפי הסטטיסטיקה, אני רק אמשיך את אבי, כשאנחנו רואים כל פעם גידול במספר המתיישבים, המתנחלים, אז תמיד יש שם איזה כוכבית, שאומרת שעיקר הגידול הוא ביישובים החרדים הגדולים, בתארילית, מודיעינילית, זאת אומרת שהמסות מגיעות לשם.
לא רק, לא רק. המועצה האזורית שומרון, שלנו אין עדיין יישוב חרדי, אצלנו, למרות שיש אצלנו במרחב השומרון, את מועצת מקומית עמנואל, שאנחנו חברים שלהם ועוברים להם ושותפים ונעזרים על ידם ושותפים שלהם, ואנחנו גם מתכננים משהו שעוד ייקח שנים כמובן, אבל אנחנו מאוד מאוד מקדמים את התכנון של הקמת העיר דורות עילית, שהיא תהיה בעזרת השם, ייקח שנים, אבל אני מאמין שהיא תקום בעזרת השם. אבל דווקא אצלי במועצה האזורית שומרון, שאין בה הרבה חרדים, הגדילה שלנו היא מספר אחד בארץ, יותר באחוזים, קצב הגדילה השנתי הוא יותר מהערים החרדיות ביוש.
כי אתם גם לא בונים בהכרח על קרקעות מדינה. ואגב, זה האבסורד שבביתר עילית ומודיעין עילית, שזה קרקעות מדינה, שם אתה רואה שהגידול בבנייה הוא פחות באמת. אפרופו עצירת הבנייה של נתניהו.
יש שני סוגים בעצם. יש סוג אחד שזה אדמות שאנשים רכשו, מה שנקרא גאולת קרקע ובונים, וסוג שני שזה אדמות מדינה או של משרד השיכון בבנייה עירונית, או של ההסתדרות הציונית העולמית בבנייה כפרית. בפועל הגזרות על הבנייה הן קיימות גם כאן וגם כאן, וזה פספוס עצום של הממשלה, כי אני רוצה להגיד לכם איזושהי נקודה שאני חושב שצריכים להבין אותה. כשהיה אובמה נשיא ארצות הברית, נתניהו אמר שאין מה לעשות, יש תותח מדיני ובמועצת הביטחון, בפועל הוא עשה במועצת הביטחון את מה שהוא רצה, ומדינת ישראל לא התמוטטה. אובמה, אתם זוכרים הרי, לא הגיל תוותו, לא קרה עם זה כלום, אבל בגלל האיום הזה הייתה הקפאת בנייה חלק גדול מהקפאת תכנון, גם אצל החרדים, גם אצל החילונים וגם אצל הדתיים לאומיים חלק גדול מהזמן.
אז הרי רצו מיירו לצקת כדי שיוכלו להמשיך לבנות.
לא, אבל זה הייתה מקרה חריג, זה הייתה הקפאה שגם ביטלה את תרים קיימים, תרים בנייה. דבר לאורך כל התקופה, איך אמר הרב רובינשטיין, שאי אפשר, לא בונים מספיק, הם עוצרים אותנו בשלב התכנון, בשלב השיווקים, בשלב תכנון התוכניות המתאר, זה נורא ואיום. כי יש ביקוש עצום, יש ביקוש.
יוסי, בוא נתקדם קצת לנושא, נחזור, סטינו קצת לנושא, התשורנות.
אני רק רוצה ברשותך להשלים את הנקודה במשפט. עכשיו, אני חלקתי על נתניהו, אני אמרתי שגם אצל אובמה צריך להתאמת על זה, כמו שהוא התאמת על האיום האיראני, כי יהודה ושומרון זה אינטרס קיומי למדינת ישראל לא פחות מהאיום האיראני. אני עכשיו, אני מדבר איתך, אני בבדואל, רואים מפה את נתב"ג ואת בני ברק ותל אביב כעל כף היד. אבל גם מי שאמר שאצל אובמה ידיו כבולות, כשיש טראמפ, הוא לא יכול להגיד את זה. כי טראמפ לא ילך נגדנו במועצת הביטחון, גם אם הוא יכעס עלינו. ואנחנו לצערנו, אני צערים...
מבזבזים את השנים הטובות של טראמפ על מלחמות בתוך המחנה, ופה אני רוצה להגיע איתך לנושא המרכזי. תראה, נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה אחרי הבחירות האחרונות. אתה חושב שהוא עוד מסוגל לנצח את הבחירות הבאות, גם בלי ליברמן? המספרים לא כל כך מתחברים.
נכון.
אז מה המסקנה?
המסקנה לדעתי שכל המפלגות של המחנה הלאומי חייבות להתאחד. אם, כמו שבליכוד, אנחנו התאחדנו עם משה כחלון, גם הבית היהודי והאיחוד הלאומי ועוצמה לישראל ונפתלי בנט ואילת שקד, כולם חייבים להתאחד, הם צריכים להיות מפלגה אחת. אם הם יתאחדו ויהיו אחוז החסימה הוא גבוה, אם הם יהיו ביחד ואז כולם ביחד עברו את אחוז החסימה, יש סיכוי מצוין להקים ממשלה לאומית שתהיה טובה גם לארץ ישראל, גם לקודשי ישראל, גם לתורת ישראל. אפשר לעשות את זה. מה שקרה בבחירות שעברו, להיות גם הבית היהודי, הימין החדש.
נתניהו שתת הקולות של הימין החדש.
נכון, אני אמרתי מראש, אני אמרתי מראש, לכל מי שרק הקשיב שאסור לעשות את הדבר הזה בשנייה האחרונה, זו הייתה טעות גדולה.
מה, את משתי המנדטים או את הפילוג שקדם לו?
גם וגם.
גם וגם, תגיד.
גם וגם. היה שילוב, שלושה דברים, שני הדברים שאמרתם, ואחוז החסימה הלא הגיוני שיש.
אז איך אתה מסביר את המציאות שאצל הערבים מתאחדים?
ארבעה מנדטים. הם קיבלו ארבעה מנדטים, ופייגלין קיבל כמה? כמעט שלושה. זה שבעה מנדטים שהלכו לפח. שבעה מנדטים שהלכו לפח. אם הם יתאחדו ביחד, הגוש הימין יהיה 67, 68.
ואיך אתה מסביר את זה שאנשים כל כך פיקחים, ממשיכים לריב בתוך המחנה, כשאנחנו רואים אפילו את הערבים מתאחדים? מה, לא לומדים לקח אצלנו?
אנשים לא זוכרים את 92, שבגלל איזה מנדט אחד של התחייה, קיבלנו את רבין ואת אוסלו ואת
כל הארץ. נכון, גם ב-92 היה, שהיה אסון אוסלו הנוראי, היה רוב למחנה הלאומי, ובגלל אחוז החסימה שהתחייה לא עברה, כי היה את הרב לוינגר זכר צדיק לברכה, והיה את אליעזר מזרחי, והיה את כל מיני מפלגות כאלה שלא עברו, מפלגות קטנות כאלה, שכולם אנשים טובים, ואני באמת רוצה לנצל את הבמה המכובדת שלכם, ולכל כל האנשים העיקרים הללו, גם הבית היהודי, גם עוצמה לישראל, גם איחוד הלאומי, גם איילת שקד ונפתלי בנט, וגם משה פייגלין, תתאחדו, אז מקום אחד לפה, מקום אחד לפה, האיחוד יביא יותר לכולם. האיחוד יציל גם את ארץ ישראל וגם את יהדותה של מדינת ישראל, את קודשי ישראל במדינה.
אבל אתה, יוסי, אתה הרי מכיר את הנפשות הפועלות, ההבדלים ביניהם הם אידיאולוגיים או שעניינים של אגו גם. יש המון אגו שם, המון.
יש גם הבדלים אידיאולוגיים וגם הבדלים פרסונליים, ואת כל הדברים האלה אפשר לפתור. הנה, זה התחיל עם בית היהודי והאיחוד הלאומי ועוצמה ישראל יכולים לשבת ביחד. אין סיבה שגם הילד שקד ונפתלי בנט ומשה פייגלין לא ישבו ביחד. אין סיבה שזה לא יקרה, זה יציל את המחנה הלאומי, זה יציל את ארץ ישראל, וזה יביא את הרצון של רוב אזרחי ישראל. רוב אזרחי ישראל הם או חרדים, או דתיים, או מסורתיים, והם רוצים ממשלה לאומית יהודית, הם רוצים את זה.
ואולי לסיום, הרי אם היה היום מועמד אחר בליכוד, היו ברגע מקימים ממשלה. אולי לסיום הגיע הזמן גם לומר לביבי, איך אומר לו בני גנץ, אנחנו נמשיך מכאן. אולי הגיע הזמן בתוך הליכוד, ואתה כליכודניק, כבורג מרכזי כיום בליכוד, לומר לו תודה רבה, עם העננות הפליליים האלו, הוא בעצם מפריע למחנה. אין ספק שבלעדיו הייתה היום ממשלה.
אני חושב שאם כל המפלגות יתאחדנה, וזה אפשרי, יש, ואין סיבה שזה לא יקרה, כמו שגם אתם בחוכמה אמרתם, הפער הוא לא גדול, יש רוב גדול למחנה הלאומי. אני לא יודע, לא מכיר אף אחד היום בליכוד שרוצה או חושב שזה אפשרי להחליף ראש ממשלה מכהן. הוא ראש הממשלה, הוא יושב ראש הליכוד, כידוע גם יש לי לא מעט ביקורת עליו, אני לא מתבייש להגיד אותה, ובאותה מידה אני אומר, הוא ראש הממשלה, אנחנו תומכים בו, אנחנו מצביעים לו, רוב הציבור בישראל בכל הסקרים רוצה אותו, עם כל הבעיות וכל האתגרים וכל הקשיים, וכל האתגרים וכל הבעיות, וצריך להתאחד ולקחת את הבחירות האלה, ולהקים ממשלה טובה לארץ ישראל, לתורת ישראל ולעם ישראל, וזו הקריאה שצריכה להיות, כולם צריכים היום להתאחד.
אתה אהבת את הפיתורים של בנט ושקד על נתניהו? נראה לי זה סתירת לחים מיותרת.
אני לא אהבתי את זה, אני אומר בכנות, לא אהבתי את זה. אני חושב שראש הממשלה נתניהו ראש ממשלה מצוין, ובעניין הזה הוא טעה, ברוב הדברים הוא צודק ועושה דברים מצוינים, ויש דברים שהוא טועה. זו הייתה טעות, אני לא מתבייש להגיד את זה. ואני חושב שעכשיו, אני גם חשבתי שצריך לשריין את הילד שקד בליכוד, לפי הסקרים, הליכוד בלעדי היה יחד, אם קחנו 37, 35, 36, לפי אחד הסקרים יחד איתה 41, והיא דמות אידיאולוגית, היא דמות ערכית, היא דמות אהודה, היא פופולרית. אני מאוד מצטער על זה שזה לא קרה. אני קורא עדיין לראש הממשלה כן לשנות את החלטתו וכן לשריין אותה, ובמידה הוא לא ישריין אותה, יזכו בבית היהודי והמפלגה של נפתלי בנט, הימין החדש והאיחוד הלאומי ועוצמה לישראל, ויצטרכו להתאחד הם. בסוף אין פריבילגיה, כולם צריכים לרוץ ביחד. צריך גוש אחד שהוא יותר דתי, גוש אחד שהוא לא הגוש הדתי, שזה נגיד הליכוד וכחלון, וביחד עם המפלגות החרדיות יש רוב ברור שאפשר להקים ממשלה. זה מה שהציבור רוצה וזה מה שהמדינה צריכה.
לסיום שלך, היית מציע לחברים שלך בגוש הימין, זה שאתה רוצה לאחד אותו, להעמיד את הילד שקד בראש הגוש?
אני לא יודע, זה לא סוד שאני מעריך מאוד מאוד גדול של הילד שקד, זה לא סוד. אני הייתי אצלי בבית בכל עומד סוכות, יחד עם השר חיים כץ, וקראנו לשנינו לבוא לליכוד, וגם השתחזו לתמיכה, פומבים מול המצלמות עם הנהגות היישובים בשומרון.
אגב, היו רגעים שגם נתניהו הסכים. לפחות לפי מה שאנחנו שומעים.
אני לא עוסק במי יחליף את נתניהו, כי מחייתי נתניהו ייבחר.
כן, דיברנו על
הלכות של הימים. לא, אבל היו רגעים באותו חג שגם נתניהו הסכים להכליל אותה ברשימת הליכוד. משהו קרה אחרי החגים.
אני לא יודע, אני מאוד מאוד מצר על ההחלטה הזו. אני מקווה שראש הממשלה ישנה את החלטתו וכן ישרן אותה. זה טוב לליכוד, זה טוב למחנה הלאומי. ובמידה ולא, והיא תרצה ללכת למפלגה אחרת, אני חושב שצריכים להתאחד. בסוף צריך ללכת ביחד. המחנה הלאומי, שכן, נתניהו מוביל אותו, צריך לנצח את הבחירות האלו, וזה טוב לתורת ישראל, זה טוב לארץ ישראל, טוב לעם ישראל. זה מה שהציבור רוצה, בלי אחוז החסימה הלא הגיוני, הגבוה שיש, של ארבעה מנדטים, לא היינו צריכים את זה.
כן, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך, ראש מועצת שומרון יוסי דגן.
ונדבר ביום שאחרי, נראה מה תראה מקצה האופק אצלכם, בנוגע למערכת הפוליטית. שבת שלום ותודה רבה.
וגם הם מוזמנים לבוא גם לבקר בשומרון.
שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
אמא, את שתמיד נותנת לכולם, בואי הפעם לקבל. קחי לך פסק זמן להתרגש ולענות באירוע אמא יש רק אחת מבית עיתון משפחה. הרב שלמה ריין על דפוסי חינוך ומהות הנתינה. בת שבע שוב בסיפור אישי וסוחף. מופע אומנותי, קצבי ואנרגטי. תוכנית קליקרים מדליקה נושאת פרסים. הערב סביב שולחנות ארוחים בתפריט בשרי, עשיר ובהנחיית סיוון רב מאיר. יום שני, י' ד' בסיוון בשעה 6 בערב בבנייני אומה בירושלים. תיכי את מקומך עוד היום, 050-6680-113.
אנחנו מוכנים, בוא נצא לדרך.
עומר, סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך, לדרך של תורה ודרך ארץ, דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע במקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה. בברכה והצלחה ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו. עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
הקשיבו,
רשת ביג שופ מודיעה לציבור החרדי על פתיחת מחלקת ביגוד והלבשת צנועה ומותאמת לכל המשפחה. מחירים מיוחדים וחסרי תקדים על מגוון המחלקות. 4,000 מטר של קניות לכל המשפחה.
אתם רוכבים על כלים חשמליים, אופניים חשמליים, או גלגינוע, קורקינט חשמלי? שימו לב, ב-1 ביולי תיכנסנה לתוקפן תקנות חדשות. בני 16 או יותר שאינם בעלי רישיון נהיגה, יחויבו לעבור מבחן עיוני, תיאוריה לרכב, או לעבור מבחן יהודי ולקבל אישור הכשרה. הרוכבים על כלים חשמליים יחויבו גם לחבוש כסדה, שמוצמד לה מחזיר אור. עוד מידע, באתר הרלב"ד.
סידרנו לכם סושף במטבח, חדש על המדף, טעימות המיטב. המדריך לבישול ולאפייה ובו 100 מתכונים נבחרים מתוך המגזין הקולינרי טעימות מבית עיתון משפחה. מנות פתיחה ועיקריות, סלטים ודגים, מאפים, עוגות וכינוחים. בהשתתפות השפים תום פרנץ, אביגיל מייזליק, תמי פיליפ, קלרה פטל, מרלינה ילון ועוד רבים וטובים. ועכשיו מחיר מיוחד לרגל שבוע הספר. במקום 149 שקלים, רק 99 שקלים. להשיג ברשת ספרי אור החיים ובחנויות הספרים המובחרות. טעימות, תטעמו, תבינו.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
הסילונית של דוקטור בני כהן. מפיק הסילון, היחיד עם שירות לקוחות. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-22-99.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
לפני כולם, רהיטה קיבוץ השלושה.
שקע, תסיק לי את חברת החשמל בצ'ט.
כשאתה אומר צ'ט, תקע, אתה מתכוון לשיחוח?
אוי, שקע, תנוח.
אנחנו בחברת החשמל לשירותכם במגוון אמצעי קשר. באתר, ביישומון, במרכז השירות 103, במסרון SMS, בטלגרם ובצ'ט. שיחוח. אתם בוחרים את הדרך שהכי מתאימה לכם. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
תגידו, המופת הזה נופש יוקרתי או טיפול בריאות יוקרתי? המופתה זה גם וגם. טיפול בריאות יוקרתי קשר למלרין, בעיירה ציורית ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתה. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-17 ליוני, י"ד בסיוון. המופתה, 03-964-1555. 03-964-1555.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש מרגש באומן עם הרבנית חדווה לוי בטו באב. היום המסוגל בשנה לחולל ישועות ושמחות. מופע מוזיקלי, תפילות, סדנאות, ארוחות גורמה ועוד המון הפתעות. טיסת VIP, הזדרזי להירשם. 0522-780-899 0522-780-899.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יעקב, לפני שאנחנו מסיימים, תדע מה, קצת נמאס כבר מפוליטיקה, באמת, זה מערכת בחירות שנייה, איזה שנייה? שלישית, בעצם רביעית, אתה כירושלמי, זה מערכת בחירות רביעית תוך שנה. תעזוב אותך מפוליטיקה, יש לנו אורח על הקו, יש לנו כאן כל שבוע סיום של פינה באיזשהו שיר חסידי, ומי לנו יותר מתאים לבחירת שיר? שלום וערב טוב לך, אפרים קמיסר.
מה שלומכם, אבי ויעקב, מה נשמע?
בוא תתאר לנו איפה אתה נמצא כעת.
סוג של מתאושש אחרי אירוע מאוד, מאוד גדול אתמול בערב בניו יורק. יוסי גרין, המלחין החסידי הגדול שכולנו נהנים כל כך מהשירים שלו ומתרפקים עליהם, חיתן אתמול את הבן הצעיר שלו, והייתה שמחה גדולה מאוד, כי זה בסטייל גרין, זאת אומרת שאתה מגיע לשמחה שלו, והחופה מתנהלת לפי שירים של יוסי גרין, זה מחזה. זה לא סתם חופה.
אוקיי, מתוך החתונה הזאת.
יוסי גרין, כל השירים שם זה יוסי גרין, אין איזה תערובת של קרלי באח או איזה...
אז אני אצלך את זה. החופה הייתה על תערת הגרין, ירוקה לגמרי. הריקודים עצמם לא. הריקודים זה היה גם לעיתים עכשוויים והכל, אבל בחופה, אם אני רק אתאר, כשהחתן יורד לחופה, אתם יודעים, זה באמריקה, זה הכל דרמטי, יש את השביל שכולם הולכים, אז החתן יורד עם השיר של אבא, מים רבים לא יוכלו לחפות את האהבה.
רגע, אחד, מבקש בסוף שיבחר משהו.
לגדל בנים ובני בנים, ואפילו קוריוז, אפילו קוריוז, כשהשבר והשוויגר של יוסי גרין ירדו את השביל לכיוון החופה, הדידל ורדיגר שר להם עוד ישבו זקנים וזקנות.
זה יפה.
כשנכנסים כבר לקונספט, נכנסים לאווירה, אז יש לכם את הכל בפנים, ואז יוסי הפתיע בגדול, ובסיום החופה, רגע לפני השבירה של הקוף, הוא שר בעצמו לחן חדש לאם אשכחך ירושלים.
היום אגב אנחנו רואים ברחובות ירושלים, רחובות העיר ימלאו, לא ילדים וילדות משחקים, אלא פוליטיקאים משחקים. שרים ושרות משחקים.
זו כבר הבמה שלכם.
תגידי, שמעתי אגב, כמי שאולי לא יודע, אתה כרני רב של התעופה החרדית, שמעתי שגם במטוסי אל על הכנסת שם הערוץ של יוסי גרין לכבוד המאורה. בטיסות השבועיות לניו יורק.
כשטסתי לכאן וטסתי לכבוד השמחה הגדולה, אני מאוד קרוב עם יוסי, מי שמקשיב לתוכנית שלי כל בוקר בכל חיים מיוזיק.
טוב, אפרים, בוא תבחר לנו מתוך החתונה המרגשת הזאת, והכל תבחר לנו שיר אחד, שיכול קצת להתחבר לנו לאירועי הימים.
תאמין לי, זה הפני הכי מאזנת שלנו בתוכנית היום. כן, בבקשה.
השיר שסיפרתי שנוגן מתי שהקלה ירדה לחופה, וזכייני וזכייני לגדל בנים ובני בנים. זה לא הלחן שכולנו מכירים, זה הלחן השני שפריד מבצע. הוא הולחן אגב קודם, זה סיפור קוריוז, הנה אתם חייבים. השיר הזה הולחן קודם על ידי יוסי גרין, לפני שברוך לוין הלחין את השיר המפורסם, אבל לפריד לא היה מקום באלבום, וזה המתין לאלבום הבא. ובין האלבומים יצא וזכני של ברוך לוין.
טוב, אז לפני שהשיר הזה, לפני שהשיר הזה יתחיל להתנגד לנו, אנחנו חייבים את פינת הקרדיטים שלנו. תודה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, ולטכנאי שלנו היום מנדי אור.
ואפריים, תודה לך מניו יורק.
תודה לך מניו יורק.
אולי נצצה ככה מדי פעם, לקחת איזשהו שיר מקורי.
וזכינו.
וזכינו.
שבת שלום.
וזכינו לגדל בונים ובני בונים בונים חכמים ונבוינים הויה וישם יראי אלוקים אנשי אמס נוי זה רק אוי דש וזכייני אוי לגדל בונים ובני בונים בונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראי אלוקים אנשי אמס נבוי זה וברק אבוי דש בשם דבקים ומאירים אסוי אלו נוי בתוי ראו ומסים תוי השם יראי אלוקים אנשי אמס נוי זה רק אוי דש אוי לזכייני אוי לגדל בונים ובני בונים בונים חכמים השם יראי אלוקים אנשי אמס נוי זה וברק אוי דש בשם דבקים ומאירים אסוי לו אוי בתוי רואו ומעשים תוי וי Avirom Yitzchok V'yakoy Titates Oy di heilike Tates Ubizchus Soro Rivko Ruochel V'leyo Oy di mames Oy di heilike Mames Shabbat.
zakeini oy le gadel bonim uvnei boni